לא הכל שחור. מאת כתבי כלכליסט. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, ג'וני רוזנבלום. עריכה טכנית, נתי גרינברג. לא הכל שחור. מדינות העולם התאחדו למאבק שהצליח. הסכמי שלום נחתמו במזרח התיכון. הרציונליות ניצחה את הפייק ניוז. ישראל סוף סוף ימצא באמת אנרגיה מתחדשת. ואפילו התקרבנו יותר לטיול על הירח. 10 נקודות אור שזהרו בשנה החשוכה שנגמרת היום. 1. מזרח תיכון חדש באמת. הסכם השלום עם איחוד האמירויות חיבר את ישראל סוף סוף למרחב. מאת דורון פסקין. הסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות התקבל בגיחוך בציבור הישראלי. אותנו לימדו ששלום עושים עם אויבים, לא עם מדינה שמעולם לא הייתה לנו איתה בעיה של ממש. נוסף על כך, מבול התיירים שברחו מהקורונה אל עולם קסום שבו אין מסכות ואלכוג'ל, רק גלביות, קניוני פאר והמון על האש, העמיק עוד יותר את התחושה שלא חתמנו על הסכם שלום, אלא על דיל עם מדינה שהיא מלון הכל כלול. אבל כל אלו הם רעשי רקע שמסיחים את הדעת מן העיקר, והוא שההסכם עם האמירתים חולל שינוי היסטורי שחשיבותו לישראל אדירה, הן במישור הגיאופוליטי והן במישור הכלכלי. יחד עם ההסכמים שנחתמו עם בחריין, סודן ומרוקו, ישראל נהפכה סוף סוף באופן רשמי וגלוי לחלק אינטגרלי ולגיטימי מהאזור ומרכיב חשוב בהתמודדות הערבית עם האיום האיראני האזורי הגואה. מזרח תיכון חדש דה פקטו. הבטחות למזרח תיכון חדש שמענו עוד בשנות ה-90, אבל הן לא באמת התממשו. הסיבה לכך היא שהסכמי השלום עם ירדן ומצרים, שהתבססו על החזרות שטחים וחלוקת משאבים, נועדו בעיקר לסיים מתיחות ביטחונית. השלטונות עצמם מעולם לא עודדו שיתופי פעולה עם ישראל ברמה העממית, ולא נקטו שום צעד כדי לעודד את הציבור לקבל את ישראל והישראלים. מה שנקרא שלום קר. לעומת זאת, ההסכמים עם מדינות המפרץ, דווקא משום שלא באו לסיים שנים של מלחמה, נובעים מרצון אז מצידן לשיתוף פעולה בכל המישורים, לא רק הפוליטיים והביטחוניים. ועם כל הכבוד לירדן ולמצרים, משקלן הכלכלי במערכת האזורית והבינלאומית אינו מתקרב לזה של האמירויות. איחוד האמירויות היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם הערבי, מרכז אזורי ובינלאומי בתחום הסחר, הלוגיסטיקה, הפיננסים, האנרגיה המתחדשת, הטכנולוגיה והרפואה. ככזו היא פותחת ליזמים הישראלים שווקים חדשים שבאופן מסורתי עוינים את ישראל, כמו אינדונזיה, מלזיה ופקיסטן. נמל ג'בל אלי בדובאי, אחד מ10 נמלי הים החשובים בעולם, והאזור החופשי הסמוך לו, הפכו לשער הכניסה והיציאה של סחורות מיבשת אסיה ואליה. עבור יצרנים ישראלים, פעילות מג'בל אלי תאפשר גישה נוחה לשוק של 1.4 מיליון צרכנים. מרביתם מוסלמים שעד כה נמנעו מכל מגע גלוי עם המשק הישראלי. וזו לא רק הכלכלה. בטווח הארוך, למגע של המדינות האסלאמיות האלה עם התוצרת והמוח הישראלי, יכולה להיות השפעה תודעתית חשובה על היחס לישראל. מלבד הסחר, ההסכם גם פותח שלל אפשרויות בתחומי המדע. בשנים האחרונות האמירתים משקיעים משאבים רבים במחקר ופיתוח שבשילוב עם הידע הישראלי יסייעו להשיג פריצות דרך קריטיות בתחומי האנרגיה המתחדשת, הרפואה, המזון, החקלאות והסביבה. כדי שהחזון הזה יתממש, גם הישראלים צריכים להשתחרר מתפיסותיהם המיושנות ולהבין שמדינות המפרץ הן הרבה יותר ממלונות פאר מפנקים. אם עד כה הקהילה העסקית בישראל פנתה באופן טבעי מערבה, ההסכמים עם מדינות המפרץ מלמדים שדווקא במזרח יש המון חדש, וממנו יכולה להיפתח הטובה. 2. מדינות העולם למדו לשלב כוחות. חיסון למגפה חדשה פותח בתוך פחות משנה. מאת אריאל גרייזס. השנים האחרונות לא ממש האירו פנים לקונספט הגלובליזציה. דונלד טראמפ רחב על האנטי כלפיה כל הדרך אל הבית הלבן, ואז יצא למלחמת סחר עם סין, נסוג מהסכם פריז להגנת הסביבה, נלחם בברית נאטו, ובאופן כללי הקטין את המעורבות העולמית של ארצות הברית למינימום האפשרי. הברקזיט הבריטי, חרף ההשלכות הבעייתיות שלו על הכלכלה המקומית, ניצח במשאל עם ושרד בכל הקשיים עד שנחתם ממש לאחרונה. שנאת זרים וחששות לאומניים התגברו בלא מעט מדינות בעולם על רקע ההגירה ממדינות אפריקה לאירופה וממרכז אמריקה לצפונה. וכאילו כל זה לא מספיק, באה הקורונה ולכאורה נעצה את המסמר האחרון בארון הזה. אם בעבר נדרשו למגפות חודשים ואף שנים להגיע ממדינת המקור אל יתר העולם, הרי שבחסות הגלובליזציה, הקורונה הפכה במהירות שיא מתקרית סינית מבודדת לאירוע קטסטרופלי חובק עולם. אבל ככל שהתקדמה 2020, הגלובליזציה השיבה מלחמה והוכיחה את חשיבותה העליונה. היא אמנם אחראית להתפשטות המהירה של הקורונה, אבל היא גם זאת שתביא לחיסול שלה בשאיפה בקרוב מאוד, בזכות שיתוף פעולה חסר תקדים בין מדענים ומנהיגים ממדינות בכל העולם. אם עד השנה כל מדינה העדיפה לשמור את הקלפים של הקרוב לחזה, הרי שהקורונה אילצה את כולן למוטט את גדרות הידע וסללה את הדרך לפיתוחי הבדיקות והחיסונים המהירים. מדענים בכל העולם יכלו לחלוק את ממצאיהם ותובנותיהם האחד עם השני ולהתקדם במהירות הרבה יותר גבוהה מכפי שהורגלנו. אפילו מדינה סגורה ומסוגרת כמו סין נאלצה לשתף מידע. לפיתוח חיסון למחלה חדשה נדרשו בעבר כ-10 אפילו 15 שנה, ואילו במקרה של הקורונה זה קרה בתוך פחות משנה מרגע שנתגלתה. טכנולוגיות שפותחו בעבר ונפוצות כיום מאוד עזרו לרצף את הגנום של הנגיף בשלב הראשון ולהבין איך ייראה החיסון. טכנולוגיות אחרות, אף הן כאלה שפותחו בשנים האחרונות, עזרו לפתח את החיסון mRNA, שבו משתמשות שתי החברות המובילות בפיתוח החיסון, פייזר ומודרנה. מימון בינלאומי בסדר גודל חסר תקדים אפשר לפתח ולייצר את החיסון הרבה לפני שהושלמו הניסויים בו, בלי לחשוש לתקציבים. ובסופו של דבר, ברגע שהחיסון פותח ויוצר, הוא לא נשאר נחלת המדינה שפיתחה אותו, אלא מופץ ברחבי העולם. וגם אם התגלו בעיות בחיסון, למשל התגובה האלרגית שהוא עורר במספר מאוד מצומצם של מחוסנים, בזכות הגלובליזציה אנחנו נדע על כך מהר מאוד ונמצא דרכים להתמודד איתן. נכון, גלובליזציה אינה פתרון מושלם. היא אחראית במידה רבה ליצירת הפערים בין עולם ראשון שהוא צרכן שבע, לבין עולם שלישי נכשל שמשמש ספק סחורה זולה. והחיסון לקורונה, שהגלובליזציה סייעה לפתח במהירות, רק יחזק את הפערים בין שני העולמות. מדינות עם כסף ומעמד בינלאומי יכולות להרשות לעצמן לרכוש את החיסון היקר במחיר מלא, בעוד אחרות יצטרכו לחכות בסבלנות לתורן, ייתכן שאפילו עד 2022. אי אפשר גם להתכחש לעובדה שהגלובליזציה בחסות הרשתות החברתיות תרמה לא מעט לזינוק בהתנגדות לחיסונים ולפייק ניוז המדעי בכלל, לרבות תיאוריות מופרכות לחלוטין שפעם לא היו עולות בדמיוננו. מכדור הארץ השטוח עד הטענה שרשת ה-5G מסייעת להפצת קורונה. ובכל זאת השורה התחתונה חיובית מאוד. הגלובליזציה הפכה את העולם כולו למעבדה אחת גדולה, וסייעה כך להחזיר את האמון בכוחם של המדע והקדמה להציל את האנושות. היכולת של העולם כולו להתעלות על היריבויות הכלכליות, האתניות והפוליטיות כדי להגיע לפתרון מהיר ואיכותי לקורונה, הבהירה פעם נוספת שרק שילוב כוחות בינלאומי מסוגל לתת מענה לבעיות גלובליות הרות גורל. אלו לא דברים בעלמה. משבר האקלים כבר נוכח והשפעותיו ההרסניות הולכות ומתגברות. כדי להבטיח את עתיד העולם שירשו ילדינו, עלינו ליישם במהירות את לקחי הקורונה. 3. הטלרפואה זינקה קדימה. כבר לא צריך לצאת מהבית בשביל טיפול מרופא. מעט ויקי אוסלנדר. דווקא אומת ההייטק, זו שמתגאה בשכלולים הטכנולוגיים שהיא מייצאת לעולם, לא ימצא מעולם את שירותי הרפואה הדיגיטליים. עד לפני שנה, המקסימום שיכולתם לבקש אונליין מקופת החולים היה אישור מחלה או חידוש מרשם. הרעיון שאייפד על מקל הסתובב בין מסדרונות בתי החולים והעניק טיפול רפואי נתפס קר ומנוכר. ומפגשים וירטואליים עם רופאים נתפסו, אם בכלל שמעו עליהם, כטיפול רפואי נחות מרופא אנונימי. הכל השתנה בימי המגפה כשהגישה למרכזים הרפואיים נחסמה, אם בגלל החשש מצד המטופלים להגיע או להיחשף למחלה, ואם בגלל האיסור המוחלט שהוטל על ביקור חולים. זה היה הרגע שבו הרפואה מרחוק הפכה לדבר הכי חם, אנושי ומלא חמלה שהקדמה יכולה להציע. היום, באמצעות הטלרפואה, חולים יכולים לראות רופא מומחה מביתם באמצעות שט מאובטח ולקבל חוות דעת שנייה, אפילו בשעות הערב, לערוך בדיקות שתן ביתיות ולסרוק את תוצאתן לאפליקציה, להזמין בדיקות מעבדה עד הבית ולקבל ייעוץ ממיילדת בית חולים ומשלוחי תרופות. רופאים יכולים להיעזר בכלים וירטואליים שיודעים לתשאל מטופלים ולאסוף נתונים חדשים לפני המפגש ולקצר את משך הטיפול. שירותי בריאות כללית הגדולה בקופות בארץ מציעה בתשלום גם את מכשיר הבדיקה מרחוק של טייטוקר הישראלית, המאפשר לבצע מרחוק בדיקות שמחייבות לרוב הגעה פיזית למרפאה, ובהן בדיקות לב, ריאות, גרון, אוזניים ואור. הרפואה הדיגיטלית עדיין לא משמשת אמצעי ישיר לאבחון מחלות, אבל היא בעיקר מעניקה למערכת הבריאות כלי שבאמצעותו רופאים יכולים למיין את החולים המודאגים, ולהפריד בין המקרים הקלים שמוטב שישארו בבית, לבין המקרים הקשים שצריכים להגיע בבהילות לבתי החולים. הרפואה הווירטואלית הפכה לחבל הצלה כפול והכרחי להשטחת העקומה במגפת הקורונה. גם עבור המטופלים, שבלעדיה לא היו מקבלים טיפול נדרש, וגם עבור בתי החולים שאחרת היו מבזבזים יותר מדי משאבים במיון חולים ומסכנים את בריאות העובדים. אמנם נדרשה לכך מגפה גלובלית, אבל ענף הטלרפואה הישראלי סוף סוף הדביק את הפער עם העולם. 4. צמצום הפערים מתחיל בגיל בית ספר. 150 אלף משפחות מעוטות יכולת קיבלו מחשב ממשרד החינוך. מעט שחר אילן. מהפכות גדולות קורות לפעמים באמצעים פשוטים וארציים מאוד, ובעיקר בלי שמישהו כיוון אליהן מראש. גישה למחשב, למשל. הקורונה העבירה את מערכת החינוך לזום, והעמיקה ביום אחד את הפערים בין התלמידים. לחלק גדול מהם לא היו האמצעים והיכולות לשבת מול מסך וללמוד בעצמם, כך ששוב החזקים התחזקו והחלשים נחלשו עוד יותר. והרחק מאחור נותרו המוני ילדים שכלל לא היה להם בבית מחשב או חיבור לרשת. באוקטובר החל משרד החינוך מבצע גדול של חלוקת 150 אלף מחשבים ניידים בהשאלה למשפחות מעוטות יכולת. כמעט בכל יום חילטר שר החינוך יואב גלנט כשליח והביא את המחשבים בעצמו ליישובים. ראוי לבקר אותו על ההתעקשות להצטלם בכל מקום, אבל חייבים גם לפרגן לו על אחת המהפכות החברתיות החשובות שבוצעו בישראל בשנים האחרונות, גם אם זו נכפתה בלית ברירה על המשרד שלו. חלוקת המחשבים תאפשר לילדים האלה לא רק לצמצם את הפערים, אלא גם להרחיב אופקים ממש. תארו לעצמכם את הילדים שלכם מתמודדים עם אתגרי היום יום בלי היכולת לחפש מידע ברשת, להשתמש בתוכנות אופיס או לתקשר עם החברים דרך הרשתות החברתיות. הגישה למחשב ולאינטרנט היא כלי בסיסי לצמצום פערים חברתיים. אבל כל פעיל חברתי יודע שהמאבק הזה לא נגמר אף פעם. גם הציוד המשוכלל שחילק משרד החינוך יתבלה ויהפך בלתי רלוונטי בתוך שנים אחדות. אם המשרד ישכיל לשמור על ההישג ויקצה מדי שנה 250 מיליון שקל לרענון הציוד, הקורונה תשאיר אחרי המהפכה חברתית חיובית של ממש, שסיפקה לילדים מעוטי יכולת כרטיס כניסה לעולם הגדול. 5. יש גירושים חיוביים. הברקזיט הוכיח דווקא את הכוח והחיוניות של האיחוד האירופי. מעט אדר פרימור. אין גירושים שמחים, קובעת המוסכמה. גם לא חיוביים. וגירושים באיחוד האירופי כוללים גם כאב ראש פרוצדורלי לא קטן. בני זוג ממדינות לאום שונות המבקשים להתגרש, יושפעו משאלת האזרחות של כל אחד מהם, מקום מגוריו ופערי חקיקה וסמכויות שיפוטיות בין מדינה למדינה. וכשזו רמת הסרבול במישור האישי, קל להבין מה קורה כשמדינה היא שמבקשת להתגרש מהיבשת כולה. זה בדיוק מה שקרה לבריטניה, שהודיעה לבריסל כי לאחר 47 שנות ביחד, נגמר לה. די וביי. היא אינה מעוניינת עוד להיות חברה ביצור המוזר והיחיד במינו, ערב רב של מדינות שחברו יחד כדי להגשים אידיאל שמבקש להתעלות מעל לתפיסת הלאום של כל אחת מהן. ברקזיט היא קראה לזה, בלי לדעת שלביי שלה ייקח 4.5 שנים להתממש. בסופו של דבר, בתוך צער הקורונה, כשלונדון מפיצה מוטציה חדשה המאיימת להדביק את בן זוגה שמעבר לתעלה, היה ברור שיש להזדרז, ודקה לפני 2021 הסכם הגירושים נחתם. 1246 עמודים יש בו, והוא נטול שמחה. לכל היותר השיג את סיומם של האיומים, האי-ודאות והאלבונות המכאיבים. ההסכם הוגן ומאוזן עבור שני הצדדים, יצאה הנציבות האירופית מגדרה. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הקפיד להיראות סוהל על המהלך ההיסטורי שהשיב לבריטניה את שליטתה בעתידה, אבל עוד יעמוד מול כעסם של הדייגים הבריטים, מיליוני המועסקים במגזר השירותים שנותרו מחוץ להסכם, או הסקוטים שהתנגדו למהלך. ג'ונסון, כמו טראמפ, רוצה בריטניה גדולה שוב. כעת הוא עתיד לגלות את ממדיה האמיתיים. ועם זאת, הברקזיט הוא בסופו של דבר אירוע חיובי. גירושים לא שמחים שסיימו נישואים שרחוקים מלהיות כאלה. מלכתחילה לא האהבה היא שהכניסה את הכלה הבריטית ב-1973 מתחת לחופת האיחוד. אלה היו נישואי קורח. ניסיון לקעקע את תוכניותיו של החתן מתוך מוסד הנישואין. בריטניה התנגדה לכינון המטבע האחיד, לדגל האירופי, להמנון, ביקשה לערער את סמכות בית המשפט של האיחוד והבנק המרכזי שלו, ולמנוע כמובן את קבלת חוקת האיחוד. עכשיו כשהיא נפרדת מאירופה, הפן החיובי ברור יותר. המיזם הראשון בהיסטוריה שבו מדינות מבטרות מרצונן החופשי על נתחי ריבונות למען ישות על-לאומית, נותר על תילו חרף האיומים עליו שהלכו וגברו בשנים האחרונות. מצד אזרחי היבשת סמכו בייאושם נגד הממסד, ומצד מנהיגים לאומנים כמו ויקטור אורבן ההונגרי ויורוסלב קצ'ינסקי הפולני, שניצלו את הייאוש הזה כדי לכונן משטרים שמסכנים את הדמוקרטיה. בהסכם הגירושים מבריטניה מאותת האיחוד האירופי לכל העולם שההפרדה לא שברה אותו, והוא ימשיך לעמוד כמבצר איתן נגד כל לאומני היבשת. 6. הקץ לראש הקטן. הרשתות החברתיות החלו לקחת אחריות לרעל שמופץ בהן. מעט רוטה קופר. השעיר להזזל של השנים האחרונות הוא האלגוריתם. אותו מנגנון אלום שמנהל את הפעילות ברשתות החברתיות. בחסותו, הקרים רוסים מנצלים את פייסבוק כדי להטות את תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית, ואנשים מן היישוב הופכים לטרוריסטים בתדלוק תיאוריות הקונספירציה שדוחפת להם יוטיוב. מרק צוקרברג ודומיו טוענים כי הפלטפורמות שלהם ניטרליות, והבעיה היא רק משתמשים קיצוניים שמנצלים לרעה את האלגוריתם. טיעון שנועד להדוף כל דרישה לפיקוח על התוכן שמועלה בהן, לצנזר אותו, או לפחות לא לעודד את הפצתו. אבל היכן שנכשלו ההאקרים והטרוריסטים, הצליח דונלד טראמפ, ודווקא בניגוד מוחלט לרצונו. במאי השנה, הוסיף הטוויטר לראשונה אי פעם הסתייגות לציוץ של נשיא ארצות הברית, שבו טען כי ההצבעה לנשיאות בדואר חשופה לתרמיות. הרשת הוסיפה הערה ליד הציוץ שהתריע על פוטנציאל הטעיה שיש בו, והפנתה את העוקבים ללינק שהכיל מידע בנושא שנבדק ואומת בידי בודקי עובדות ומפריך את טענת הנשיא. החודש הוסיפו פייסבוק וטוויטר עוד תיקון תקדימי לציוץ אחר של הנשיא מה-20 בדצמבר, שבו טען כי זכה בבחירות לנשיאות בהמון. לציוץ נוספה הערת הרשתות בצבע ורוד בולט שהבהירה כי נציגי הבחירות אישרו כי ג'ו ביידן הוא המנצח בבחירות לנשיאות ארצות הברית. נכון, קבלת האחריות הזאת אינה נובעת כנראה מהתבגרות של בעליהן, אלא בלית ברירה. ראשית, כי דרישות המחוקקים רק הולכות ומחמירות. כך למשל בריטניה העבירה השנה חוק שמכפיף את הרשתות לפיקוח של רגולטור עצמאי, שימומן במס שהוטל על החברות, קובע כנסות על הפרות ומחייב אותן לפרסם דוח שקיפות. ושנית, כי ההקצנה במעשי האלימות שנעשים בחסות הרשתות, כמו הפיגוע בניו זילנד ששודר בלייב בפייסבוק במרץ 2019, פגעה קשות בדימוי שלהן. המצב חמור כל כך שאפילו עובדיהן כבר לא סותמים את הפה. השנה נחשף כי בכירים ביוטיוב התעלמו מהזהרות שהציפו עובדים על תכנים בעייתיים, ואילו עובדי פייסבוק שבתו במחאה על כך שהחברה מאפשרת פרסום תוכן פוגעני ופייק ניוז. ולמרות כל זאת, הצעד שעשו הרשתות, קטן ומאולץ ככל שיהיה, הוא צעד חשוב מאוד במלחמה הכוללת למען האמת. בעידן שבו המדיה המסורתית נמצאת בירידת תלולה במעמדה, ההתייצבות של הרשתות החברתיות לצד האמת היא חיונית. הרוח הגבית שלהן סייעה לניצחון החיסונים על מכחישי הקורונה, וניצחון הרציונליות של ביידן על השקרים של טראמפ. גם הערת צד קטנה יכולה לחולל מהפכה גדולה. 7. הרציונליות ניצחה את הפייק, האחווה את ההסתה. טראמפ הולך הביתה. מעט ציפי שמילוביץ', ניו יורק. כפי שרק לפני 12 חודשים היה בלתי אפשרי לדמיין שנה כמו 2020, כך היה בלתי אפשרי לדמיין משפט כמו ב-2020 ניצלה הדמוקרטיה האמריקאית. ובכל זאת השנה, בדקה ה-90, המגדלור לעולם החופשי, המדינה שרונלד רייגן כינה העיר הנוצצת שעל הגבעה, ניצלה מלהפך למשטר חשוך בסקאלה שבין רוסיה לטורקיה. 4 שנות נשיאותו של דונלד טראמפ חשפו הרבה מאוד חוליים וחורים בפנטזיה האמריקאית, אבל בעיקר לימדו כי מה שהחזיק עד היום את הניסוי הדמוקרטי השברירי הזה היה מערכת של כבוד, שבה בעלי הכוח הסכימו לשמור על החוקים והנורמות. והן גם הוכיחו שכל מה שצריך כדי כמעט לפרק את החוקה המפוארת, את חופש ההצבעה, את אפס הסבלנות לשחיתות שלטונית, ואפילו את העברת השלטון בשלום, זה נשיא נרקיסיסט אחד. האמריקאים מעולם לא ראו נשיא כמו טראמפ, אדם שאין לו שום בעיה לשרוף את הבניין כולו לטובתו האישית. אפילו ריצ'רד ניקסון, שפרשת ווטרגייט שלו היא כמעט מהטלת נאורים חביבה ליד מה שעשה טראמפ מדי יום, נאלץ להתפטר. חוסר הבושה והבורות המוחלטת בהבנת דרך הממשל שעשתה את אמריקה לאמריקה, הפכו את טראמפ לאיום הפנימי הגדול ביותר אי פעם על הדמוקרטיה שלה. והוא גם זה שגרם לה להתעורר. תחת האיום הזה התנערה ארצות הברית משנים של שעננות, קמה והצילה את עצמה בעזרת קואליציה כמעט בלתי מתקבלת על הדעת של אנשים שביום יום לא מסכימים על שום דבר. היו בה הצעירים ששתפו את הרחובות במחאת Black Lives Matter אחרי רצח ג'ורג' פלויד, הספורטאים שהחליטו השנה כי אף אחד לא יגיד להם יותר תכדררו ותשתקו, פעילים ומצביעים רפובליקנים שהחליטו כי המדינה חשובה יותר מהמפלגה, כלי תקשורת שבמשך שנים אפשרו לטראמפ לשקר כמעט עם כל נשימה לתוך המגפון החזק ביותר בעולם, וברגע האחרון החליטו להצביע על השקרים האלה. ענקיות מדיה חברתית שמאז היווסדן סרבו לשים גבולות לתוכן שמופץ בהן, אבל שינו מדיניות כשהתברר כי השקרים של טראמפ מסכנים חיים. מושלים וראשי ועדות בחירות רפובליקנים שסרבו להתכופף בפני לחצים אדירים, הישר מהבית הלבן לבטל את קולותיהם של מיליוני אמריקאים שלא הצביעו לטראמפ, וגם שופטי בתי משפט שרבים מהם מונו בידי טראמפ, ולא הסכימו לבגוד בשבועה שלהם רק כדי לרצות את גחמתו של אדם אחד. זו הייתה קואליציה אדירת ממדים, היא השיגה בבחירות את מספר הקולות הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, ואפילו זה בקושי הספיק. איכשהו, בשיניים, היא הצילה את הבית הבוער. הבחירה בביידן הייתה בחירה ברציונליות על פני השקרים, בסולידריות חברתית על פני פלגנות והסתה, ובקבלת אחריות על פני הבערה משולחת רסן של המדינה. אמריקה חייבת לזכור זאת היטב ולהפנים את הלקח הזה לשנים שיבואו, אחרת הפירומן הבא כבר יהיה הרבה יותר רציני ממגיש סדרת ריאליטי. ובכל זאת, בסיומה של שנה כל כך רעה, אפשר לפחות להרגיש מעט הקלה. הניסוי שאין דומה לו שנקרא ארצות הברית של אמריקה עדיין נושם עצמונית. 8. בקרוב נגיע לירח. חזון הטיסות המסחריות לחלל זינק קדימה. מעט אודי עציון. ספא מפנק על הירח או נופש מסביב למאדים? היום שבו התגשם החלום הזה כבר לא כל כך רחוק. בשנה החולפת המרוץ לטיסות מסחריות לחלל התקדם כברת דרך משמעותית. ב-31 במאי אגנה הדרגון קרו של ספייס אקס בתחנת החלל הבינלאומית, במה שהייתה הטיסה הראשונה לחלל שמבוצעת בידי חברה פרטית עם שני אסטרונאוטים פרטיים, אם כי בוגרי נאסה. על הדרך היא גם סגרה פער מביך של 9 שנים מאז קרקוע מעבורת החלל, שבהן הייתה ארצות הברית תלויה ברוסיה כדי להעלות אסטרונאוטים לחלל. ספייס אקס, שמנהלת כעת מגעים לגיוס כספים לפי שווי של $92 מיליארד, מבטיחה לחולל מהפכה בתחום השיגורים לחלל, שעד הגעתה נשען על העקרונות והפיתוחים של דוקטור וורנר פון בראון, מדען הטילים הנאצי לשעבר, שאחרי מלחמת העולם השנייה העניק לארצות הברית את הניצחון במרוץ לחלל. בוינג ולוקהיד, כמו הרוסים והסינים, המשיכו לעשות בדיוק את מה שפון בראון והצוות שלו לימדו את נאסה. עד שהגיע ספייס אקס והראתה שאפשר לבנות משגר חלל עם שלב ראשון שחוזר לנחיתה ולא נשרף באטמוספירה, ושאפשר גם להשתמש בו שוב ולחסוך כך המון כסף. בשנה הבאה אמורה ספייס אקס לשגר לחלל את ספינת החלל הגדולה שלה, שכל שיגור שלה אמור לעלות רק $2 מיליון. כלום כסף במונחי מעבורת החלל, שכל שיגור שלה עלה $500 מיליון. מחיר שיגור קילוגרם מטען למסלול נמוך סביב כדור הארץ אמור לרדת ל$10 לקילוגרם בלבד, לעומת עשרות אלפי דולרים כיום, מה שיוזיל דרמטית את השימוש בלוויינים ואת הטיסות לירח ובעתיד למאדים. הממשלות פתחו את הדלת. עכשיו הגיע זמנן של החברות הפרטיות להגיע לחלל, ליצור פעילות מסחרית של תיירות, קריאת מחצבים וייצור בתנאי חוסר כבידה. קולומבוס הגיע לאמריקה במימון מלכת ספרד וסוחרים מקומיים. ניל ארמסטרונג נחת על הירח במימון ממשלת ארצות הברית. ואם ממשלות העולם לא יזדרזו לממן את פריצת הדרך הבאה, בהחלט יכול מאוד להיות שהאדם הראשון שיצעד על מאדים ישוגר במשלחת פרטית עם לוגו של קוקה קולה על החליפה. נכון, לא הכל חיובי עדיין. בתשעה בדצמבר התרסק בנחיתה SN8, האב טיפוס של חללית המטען והנושאים הגדולה שאמורה יום אחד לנחות על הירח, כך ששלב הניסוי רחוק מלהסתיים. וגם אחרי שזה יקרה, תיירות חלל עדיין תהיה עניין למיליונרים כבדים בעשור הקרוב. ובכל זאת אי אפשר שלא להריח כבר את הירח מתקרב. וירג'ן גלקטיק של ריצ'רד ברנסון תתחיל בקרוב להציע טעימות חלל. טיסה אל גבול האטמוספירה והתנסות בתנאי חוסר כבידה בעלות של כ$200,000. תיירות חלל בהיקפים גדולים ובמחירים נגישים יותר יחסית של עשרות אלפי דולרים לחופשה עתידה להתחיל לקראת 2040, כשהוזלת השיגורים תאפשר בניית תחלות חלל מסחריות גדולות. מדובר בעוד לא מעט שנים ועדיין בהרבה פחות זמן מאז קולומבוס גילה את אמריקה ועד שהחלו טיסות זולות לסיילים של חג המולד בניו יורק. 9. לא עוד מועדון סגור. הצעירים נכנסו לבורסה בהמוניהם. מעט סופי שולמן. משבר הקורונה גרר פעם אחר פעם תוצאות מנוגדות לכל תחזית. משברים מפילים את שוק המניות? השנה מסתיימת עם עליות לשיאים חדשים. משברים מאזנים מעט את הפערים החברתיים? בתום שנת הקורונה, העשירים מעולם לא היו עשירים יותר. במידה רבה באדיבות מסוקי הכסף הממשלתי, שאיכשהו פיזרו יותר מעל האזורים העמידים. אבל הפתעה חיובית אחת משמעותית קרתה השנה בשוק ההון, והיא הכניסה המסיבית של ציבור המשקיעים הפרטיים למסחר במניות. מדובר בעיקר במילניאלס שעד היום נרתעו מלהיכנס לבורסה. גם כי זה נראה כמו משחק קפיטליסטי של גדולים שנוגד את עקרונות השיתוף שלהם, וגם משום שכילדים, רבים מהם ראו את הוריהם מתרסקים כלכלית במשבר הפיננסי הגדול של 2008. אבל הקורונה סגרה אותם בבית משועממים, מזפזפים באפליקציות בחיפוש אחר תחביבים חדשים. כמעט בלית ברירה הם גילו את רובין הוד ודומותיה, אפליקציות פשוטות ונגישות למסחר בניירות ערך. בניגוד לכל התחזיות ובשיא התנודתיות בשווקים, המילניאלס גילו שכלכלת שיתוף וטכנולוגיה זה יופי, אבל אפשר לא רק להנות מהן, אלא גם להרוויח מהן. והרבה. 2020 מסתיימת עם שתתפות C של ציבור המשקיעים הרחב במסחר בבורסות, משיעור היסטורי של 10-15% ל-20% מהמסחר. גם אם שנה אחת לא הזנה את הפערים, הנוכחות הגדולה של דור המשקיעים מחדש, שיראה תחכום כשנכנס דווקא בירידות ולא בעליות כנהוג, תוכל לתרום בהמשך לצמצום הפערים הכלכליים. המשקיעים הכבדים והגופים המוסדיים אומנם עדיין שולטים באחוזים, אבל הצעירים כבר מכתיבים חלק מהטון. 10. יוצאים מהחושך לאור. ענף האנרגיה הירוקה בישראל קיבל דחיפה ענקית. מעט ליאור גוטמן. בכל הקשור לאנרגיה מתחדשת, ישראל נמצאת בפיגור הרחק מהעולם. בעשור החולף, בעוד העולם נאבק בהתחממות הגלובלית באמצעות מעבר לאנרגיות ירוקות ובראשן שמש ורוח, הישראלים היו שקועים עמוק בבוץ הקרבות הממושכים על קידוחי הגז. אנרגיה זולה יותר ומזהמת פחות מפחם, ועדיין אנרגיה מזהמת. שיעור החשמל שמיוצר מאנרגיות מתחדשות בישראל עומד על 7% בלבד לפי נתוני רשות החשמל, הרחק מיעדי משרד האנרגיה, 10%, והרחק מאוד מהממוצע העולמי שעמד על 17% נכון ל-2017. ובכל זאת יש סיבה טובה לאופטימיות, כי השנה התחוללה מהפכה של ממש בתחום. ומה שלא עשו הפוליטיקאים, עשה השנה השוק הסיני. הביקוש העולמי הגובר למתקנים סולאריים גרם לסינים להגביר משמעותית את היקפי הייצור שלהם, מה שהוביל בתורו לצניחה של כ-90% במחיריהם. עקב זאת, ייצור חשמל משמש נהפך לאמצעי הזול ביותר בשוק. ביולי 2020 הוציאה רשות החשמל מכרז ראשון להקמת מתקנים סולאריים, שקיבע תמחור זול במיוחד של 19.9 אגורות לקילוואט פר שעה, 25% פחות מזה של תחנות הכוח של חברת החשמל, הפועלות בכוח גז טבעי, כאשר החידוש העיקרי הוא שהמתקן כולל יכולות אגירת חשמל באמצעות סוללות ליטיום יון, שמאפשרות למתקן הסולרי לספק חשמל מסביב לשעון ולא רק בשעות האור. המכרז הוכתר כהצלחה מסחררת, והשדות הסולריים שנמצאים כעת בהליכי הקמה עתידים לשלש את הנתח של אנרגיות מתחדשות ל-20% בתוך 4 שנים. במשרד האוצר שאבו עידוד מרף המחירים מחדש, ובנובמבר פרסמו סוף סוף את המכרז להקמת שדה סולרי ענקי בדימונה, שאותו ניסו לקדם כבר תקופה ממושכת על שטח של כ-3,000 דונם. עם כל הכבוד למהפכת הגז, האנרגיה הסולרית היא העתיד. עבור המאבק בהתחממות הגלובלית, עבור החתירה לעצמאות אנרגטית, ועבור המחאה נגד יוקר המחיה. לא הכל שחור. מעט כתבי כלכליסט. מתוך מוסף כלכליסט דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא ג'וני רוזנבלום. עריכה טכנית, נתי גרינברג.